שינון א' וסעיף קטן א', אני רק אסכם את מה שכבר דיברנו, אנחנו עומדים לסיים את הסעיף, אבל אני רוצה לסכם את מה שנאמר. אמרנו בשתי סוגיות, האמת יש עוד סוגיה, אבל בשתי סוגיות הגמרא דנה בברייתא של היה מגרר ויוצא. הברייתא הזאת מופיעה בכתובות ומופיעה בשבת בפרק המצניע, בכתובות בפרק שלישי ובשבת בפרק המצניע. מה כתוב בברייתא? בברייתא כתוב, את החידוש של הברייתא, מה שהברייתא רוצה לחדש, שיכול להיות מצב שמדין קם לבדרה במיני, ייפטר אדם, ייפטר גנב מלשלם, משום שכתוצאה מזה שהפעולה נעשתה, פעולת הגניבה נעשתה תוך כדי איסור שבת, שחייבים עליו סקילה במזיד, אז הדין הוא שהוא, אז במקרה כזה הוא נפטר מהחיוב הממוני שהוא נתחייב בו, היה צריך להתחייב בו כתוצאה מהגניבה. אבל הברייתא אומרת שזה תלוי. אם את קניין הגניבה הוא עשה, זאת אומרת, כדי שיחול דין קם לבדרה במיני, ולא נוכל לחייב אותו את התשלומים מדין הגניבה, זה מותנה בכך שזה יהיה בעידני. זאת אומרת ששני החיובים, גם מלאכת ההוצאה בשבת, שני החיובים, גם מלאכת ההוצאה בשבת, וגם חיוב הגניבה, יחולו בעת ובעונה אחת. אבל אם הם לא יחולו בעת ובעונה אחת, כגון שחיוב הגניבה קודם למלאכת ההוצאה, אז במקרה כזה הוא יתחייב את שניהם, יהיה חייב גם על איסור השבת וגם על גם על הגניבה, כדי שדין קם לבדרה במיני יחול לפתור אותו מלשלם, צריך שזה יהיה בעידנה. והברייתא מחלקת בין מקרה שבו הוא הגביע את הגניבה בבית, אז בסופו של דבר באמת הוא הוציא אותה לרשות הרבים, והוא צריך להתחייב בחיוב שבת על מלאכת ההוצאה. אבל כיוון שהקניין של הגניבה התרחש בבית, אז אומרת הגמרא, זה לא מתרחש בעידנה, בעת ובעונה אחת, יחד עם חיוב שבת. מלאכת שבת זה ההוצאה מרשות לרשות. בעת שהוא מוציא מרשות לרשות, הוא כבר, קודם לכן כבר התחייב על הגניבה. המקרה שבו הברייתא אומרת ששני הדברים יחולו יחד, זה באופן שהוא היה מגרר כיס, גרר סל תיק, שבתוכו מעות, והוציא את התיק הזה מרשות הרבים לרשות היחיד בגרירה, כששני החיובים מתרחשים בעת ובעונה אחת. גם קניין הגניבה וגם מלאכת ההוצאה מרשות לרשות מתרחשים בעת ובעונה אחת. זה הברייתא. עכשיו, כמו שאמרתי, הברייתא הזאת, הגמרא דנה עליה במסכת כתובות, ששם הדיון בשאלה, כן? שם הדיון בשאלה, הרי לכאורה באיזה קניין הוא קונה כשהוא גורר את הכיס? ההבנה הפשוטה, הוא קונה את זה בקניין הגבהה, סליחה, בקניין משיכה, בקניין משיכה. והרי משיכה לא מועילה לרשות הרבים. אם אתה אומר שהוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, קניין משיכה לא מועיל ברשות הרבים. זה שאלת הגמרא בכתובות. ועל זה בגמרא בכתובות יש שני תירוצים, או לפחות, זאת אומרת, נזכיר שניים מתוך שלושה. תירוץ אחד זה התירוץ של רבשי, שצירף ידו למטה משלושה וקיבלה, זאת אומרת מדובר שכשהוא מוציא מרשות היחיד, רשות היחיד מוגבעת מרשות הרבים, ויש איזה מדרגה, והוא מניח את היד בגובה של פחות, כך מסביר רש"י, בגובה של פחות משלושה טפחים מהקרקע, זה הגמרא, צירף ידו למטה משלושה וקיבלה, באופן אז הקניין, לכאורה, הוא קניין הגבהה, הקניין הוא קניין הגבהה, לא קניין משיכה כמו שהבנו, בזה תרצנו את הקושייה של הגמרא, הרי משיכה לא מועילה ברשות הרבים, התירוץ הזה לא קניין משיכה, זה קניין הגבהה. וברגע שמתרחש הקניין, גם מתרחשת מלאכת ההוצאה. משום שברגע שהוא מניח את הכיס הזה בתוך היד שלו, אז חל עליו החיוב שבת. כי חיוב שבת חל ברגע שאתה, אם עקרת חפץ לרשות היחיד, והנחת אותו לרשות הרבים, באותו רגע שהנחת אותו לרשות הרבים, אז התחייבת. אז זה התירוץ של רבשי בגמרא. בגמרא יש תירוץ נוסף של רבינה, שהוא חולק על הקושייה בכלל. זה לא נכון לומר, נכון שמשיכה לא מועילה ברשות הרבים, אבל משיכה כקניין גניבה קיימת גם ברשות הרבים. כך סובר רבינה. הקניין משיכה, כשאני רוצה לקנות ממישהו משהו, אני רוצה לקנות בהמה, ברשות הרבים במשיכה, אני לא אוכל לקנות. כי קניין משיכה לא מועיל ברשות הרבים. אנחנו אבל לא מדברים כאן על קניין רגיל, הרי הגנב לא קונה, הקניין לא נעשה בהסכמה, אלא זה גזירת הכתוב שהגנב חיה וקונה את החפץ, כן? לגבי חיוב אונסין. זה יכול להיות גם ברשות הרבים. משיכה מעין זו, כך הסבירו שם הראשונים, משיכה מעין זו מועילה גם ברשות הרבים. אז זה הסוגיה במסכת כתובות. זאת אומרת, כשהדיון בסוגיה הוא, הבעיה שעוררה הסוגיה בכתובות, שהרי משיכה לא מועילה ברשות הרבים. בהנחה שמה שכתוב בברייתא מגרר ויוצא זה קניין משיכה. אז כמו שאמרנו, שני תירוצים בגמרא.
לפי רבשי זה מועיל, הקניין הזה מועיל למרות שזה פחות משלושה טפחים?
או, אז רשי, קראנו כבר את רשי שם, רשי אמר, רשי מעורר בעיה. לכאורה ההגבהה צריכה להיות בגובה של למעלה משלושה טפחים, כך אמר רשי. אתה אומר שזה קונה מדין הגבהה, רבשי אומר שזה קונה מדין הגבהה, הרי הגבהה צריכה להיות למעלה משלושה טפחים. אמר רשי, כיוון שזה חשוב, מקום חשוב לגבי שבת, זה מועיל גם לגבי ההגבהה, כאילו נעשתה פה הגבהה למעלה משלושה. זה רשי בכתובות, זה רשי בכתובות. אז זה הסוגיה בכתובות. אמרנו שישנה סוגיה נוספת במסכת שבת, בדף צדי א', שם הגמרא דנה בבית אחר של בנקודת מבט אחרת על אותו דין של הברייתא. בברייתא כתוב שכמו שאמרנו, שכדי שיחול דין קימלה בדרבה מיני, צריך שזה יהיה בעידני. והמציאות של בעידני במלאכת הוצאה זה שהיה מגרר כיס, הוא גרר כיס ארנק, סל, תיק, אמאות, מרשות היחיד לרשות הרבים, וברגע שהוא מוציא את התיק מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא מושך אותו, הוא גורר אותו, באותה עת חלים שני החיובים, גם חיוב שבת וגם חיוב גניבה, ולכן חל פה דין קמלה מדרבה מיני. שאלה הגמרא במסכת שבת, למי שסובר, שאמרנו, יש מחלוקת המוראים, רבא ואבאי במסכת שבת, בדין אגד כלי, שמי אגד או לא שמי אגד. זאת אומרת, זה מוסכם על כולם, שבמלאכת הוצאה, כשאתה מוציא כלי מרשות היחיד לרשות הרבים, אז כמו שאמרנו, כדי להתחייב צריך לעקור אותו מרשות היחיד, ולהניח אותו מרשות הרבים, זה מותנה בכך שכל הכלי שהיה ברשות היחיד נעקר ממקומו, והוצא והונח כולו ברשות הרבים. אם יונח חלק מהכלי ברשות הרבים, וחלק מהכלי עדיין יהיה ברשות היחיד, הוא לא חייב. לא מספיק שיניח חלק מהכלי, הוא צריך להוציא את כל הכלי שהיה מונח ברשות הרבים, לעקור, ברשות היחיד, לעקור אותו, ולהניח אותו כולו ברשות הרבים. אם חלק מהכלי מונח ברשות הרבים וחלקו ברשות היחיד, הוא לא יהיה חייב. זה דין פשוט. עכשיו, הטענה של הגמרא, שבציור שאנחנו ציירנו, מה אמרנו? מגרר כיס. ההנחה של הגמרא, הכיס הזה זה תיק. ובתיק הזה יש מעות. בתיק הזה יש מעות. ואתה מחייב אותו על הוצאת, הגניבה שאנחנו מייחסים לו, היא גניבת המעות. על המעות אתה מחייב אותו לשלם מדין גנב, או אתה פותר אותו לשלם בגלל שיש פה כמה לבידי רבה מיני. אז שואלת הגמרא, אליבא דמי שסובר, שאגד כלי שמי אגד. עכשיו, מה זה אגד כלי? נחלקו המוראים, רבא ואבאי, בשאלה אם אגד כלי שמי אגד או לא. פירושו של דבר, מה הכוונה? אמרנו כך, לחייב על הוצאה של כלי או חפץ, כשאתה עוקר אותו בשתי יחיד, מניח אותו בשתי רבים, זה בתנאי שכל החפץ או כל הכלי היה מונח ברשות היחיד, וכולו עכשיו מונח ברשות הרבים. אם חלקו מונח ברשות היחיד וחלקו מונח ברשות הרבים, אי אפשר לחייב אותך. אז הגמרא שואלת, תרצנו הרי, או בכתוב הברייתא, היה מגרר. זאת אומרת, כדי שיהיה פוקים לבדרמיני, זה הכל מתרחש בצורה של גרירה. הוא לא הגביע אותו, משום שאם הוא הגביע אותו בשתי יחיד, הוא כבר התחייב כגנב לפני שחל חיוב שבת. זה הרשע של הברייתא. אם הוא הגביע את הכלי בשתי יחיד והוציא אותו החוצה והניח אותו בחוץ, אז זה לא בעידנה. אין מקום לפתור אותו מדין קבלי מדרמיני. זה כתוב ברשע של הברייתא. לכן בסיפה כתוב שהציור הוא שבו באמת שני החיובים באים כאחד, זה שהוא גרר אותו. שואת אומרת, גרר אותו? גרר אותו? אומרת הגמרא, אז עדיין לא הרווחנו שום דבר. מדוע לא? משום שאם אתה גורר את התיק הזה שיש בתוכו מעות, אז אנחנו, אז הפירוש, מה פירוש שאני גורר? אני מושך אותו לאט לאט כשהמעות בתוכו. ברגע שיצאו חלק מהמעות, עכשיו, המעות האלה, הכסף הזה, המטבעות האלה, נמצאות בתוך התיק. אז חלקם יצא כשגררתי אותו, וחלקם עדיין, נכון שבסוף הכל יצא, אבל זה הלך בשלבים, זה לא הלך, כשאתה גורר, כן? אז כמו שאתה מצלם את מצלמות טלוויזיה, אתה יכול לראות את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את משך הזמן, כן? אז זאת אומרת, יש מעות שכבר יצאו, ויש מעות שעדיין לא יצאו. אותן המעות שיצאו לפני שיצא התיק, לפני שיצא כל התיק, אותם קנית, שואלת הגמרא, עוד לפני שחל חיוב שבת. איך אפשר לפתור אותך על כל המעות שנמצאו בתיק? יש מעות שאתה ודאי חייב עליהן. את אותם המעות שיצאו לפני שיצא כל התיק, למאן דאמר אגד כלי שמי אגד, כיוון שהכלי לא יצא, והמעות נמצאות בתוכו, אז אני דן כאילו גם את המעות שלא יצאו לגבי חיוב שבת. לגבי חיוב שבת. אבל לגבי קניין גניבה, ברגע שחלק מהמעות יצא, כן? ויש לי אפשרות להוציא אותם, דרך למשל, פי התיק, אז בקניין גניבה כבר קניתי אותם. כבר התחייבתי על הגניבה, על הגניבה של אותן מעות שנמצאות בחוץ לפני שכל התיק נמצא בחוץ. אז שואלת הגמרא, אז חוזר הדין, אז זה לא בעיד? למה אתה פותר אותו? אתה פותר... כשהברייתא פותרת אותו בעיה מגררת כיס, היא פותרת אותו מלשלם על כל המעות שנמצאות בתוך התיק. למה? יש מעות שוודאי יצאו וקניתי אותן בקניין גניבה עוד לפני שהוצאתי את כל התיק. זה קושיית הגמרא. בגלל הקושייה הזאת, הגמרא מחפשת כל מיני ציורים שבהם נוכל לומר שהוא עדיין לא קנה בקניין גניבה, והציור האחרון שאליו הגמרא הגיעה, שבכלל לא מדובר במעות. בכלל לא מדובר במעות בתוך התיק. מדובר במטיל כסף ארוך, שנמצא בתוך התיק, לאורך התיק, וכל עוד התיק כולו לא יצא, גם המטיל כסף לא יצא. זאת אומרת, זה הולך יחד. אם מדובר היה על מעות, מטבעות, אפשר היה לומר, חלקם יצאו, חלקם לא יצאו, ואז אנחנו התקשינו. אז זה לא קם לבד... אין פה קם לבדרה במיני, כי זה לא בעידנה. עדיין יש מעות שקניתי אותם לפני, שהתחייבתי בחיוב שבת. אבל התירוץ של הגמרא, שמדובר במטיל כסף, ושאותו אני לא קונה עד שאני מוציא את כל התיק. ושאני מוציא את כל התיק, אז באמת צריכים לחול שני החיובים יחד. גם חיוב שבת וגם חיוב גניבה. ובמקרה כזה באה הברייתא לחדש, שאנחנו לא יכולים לחייב אותו גם את זה וגם את זה. אפשר גם למדרש ממני, אני מחייב אותו על החמור ואני פותר אותו מהקל. אז על זה הברייתא דיברה, זה המסקנה של הגמרא.
אבל
זה למאן דאמר אגד כלי שמי אגד. כן, כך גמרא מסבירה. למי שסובר שאגד כלי לא שמי אגד אין בכלל בעיה, נכון? למי שסובר שאגד כלי לא שמי אגד, אז המטבעות לא קשורות לכלי בכלל לגבי איסור שבת. הוצאת את המטבעות, חלק המטבעות שיצאו לפני שיצא הכלי, למי שסובר שאגד כלי לא שמי אגד, אין לנו שום בעיה. עליהם כבר באותה עת שהוצאת אותם, כל מטבע שהוצאת, כן? התחייבת בחיוב שבת. וממילא נפטרת מחיוב גניבה, נכון? למאן דאמר אגד כלי לא שמי אגד. הבעיה התעוררה למאן דאמר אגד כלי שמי אגד, כן? בבקשה? כן, כן, כן. רגע, רגע, עוד רגע. זאת המסקנה של הגמרא במסכת שבת, כדי לתרץ את הסוגיה, לתרץ את הברייתא, למי שסובר אגד כלי שמי אגד.
רש"י שהאיסור שבת יוצר את הקניין,
לא איסור שבת יוצר את הקניין, אלא מקום שמוגדר, מקום חשוב לגבי שבת, כן? הוא מאפשר לי לדון את כיוון שצירף ידו למטה משלושה, זה נחשב מקום חשוב לגבי דיני שבת, אז ממילא זה גם נחשב קניין מועיל לקנות באותו מקום כמקביה למעלה משלושה.
ביום חול זה גם יועיל?
בבקשה?
ביום חול זה גם יועיל?
שאלה טובה. עוד מעט נראה. אנחנו דיברנו על זה, אבל שאלה טובה. אנחנו עוד מעט נראה. אז עוד פעם, שתי סוגיות. הסוגיה בכתובות דנה בשאלה איך אפשר בכלל לחייב פה על גניבה, שהרי אין משיכה מועלת ברשות הרבים, שני תירוצים בגמרא בכתובות. הסוגיה בשבת דנה על אותו דין של הברייתא של היה מגרר ויוצא, מנקודת מבט אחרת, למען נאמר אגד כלי שווי אגד, הרי זה לא בעידנה, אז המסקנה של הגמרא, ציור, הגמרא מצא ציור שזה כן בעידנה, כמו שאמרנו, מטיל כסף לאורכו של התיק, עד שאתה לא מוציא את כל התיק, אתה גם אתה לא יכול להתחייב גם על מטיל הכסף, משום שחלקו נמצא. עדיין, כמו שהתיק חלקו בפנים, גם מטיל הכסף חלקו בפנים. עד שלא תוציא את כל התיק, אתה לא תתחייב גם על הכסף, על מטיל הכסף שנמצא בתוך התיק. זה המסקנה של הגמרא בשבת. שאל הקצות, שהוא לא, עדיין יש מקום להקשות על הגמרא. מדוע? כמו שראינו בפעם שעברה, בשיעור שעבר, יש סוגיה בבבא מציעא ששם רואים, שם רואים בדיני הקניינים, מתחדש חידוש בסוגיה בדיני קניין יד. זאת אומרת, העיקרון שכתוב שם בסוגיה, שהסוגיה דנה לגבי קניין סודר. בקניין סודר, אמרנו, קניין סודר, איך הוא מתבצע? אנחנו פוסקים להלכה שהסודר צריך להיות של הקונה, הכלי שבאמצעותו אתה קונה בקניין סודר, צריך להיות של הקונה, הקונה נותן את הסודר, כן, למקנה, וברגע שהמקנה קיבל את הסודר, נקנה לקונה החפץ שהסכימו ביניהם, שהוא יקנה אותו, שהקונה יקנה אותו, כן? כשהקונה נותן למקנה סודר, המקנה קיבל את הסודר, ברגע שהוא קיבל אותו, כן, קנה אותו, באותו רגע נקנית הסחורה לקונה. זה קניין סודר. חידשה הגמרא והמציעא בדף זין, שבקניין סודר אמרנו שהמקנה או הקונה צריך לתת למקנה חפץ, למוכר חפץ, וכשהמוכר קיבל את החפץ, קיבל את הסודר, באותה עת הקונה קנה. מה הדין אם הוא נתן לו צעיף? דוגמה, באופן שהוא מחזיק את חלק הצעיף בידו, אבל לא את הכל. את החלק האחר מחזיק עדיין הקונה. זאת אומרת, הוא לא, הקונה נתן למקנה חפץ, אבל גם הוא מחזיק אותו. הוא לא העביר לו את החפץ באופן שכל החפץ נמצא בידו של המקנה. חלק החפץ, חלק הסודר בידו של המקנה, אבל חלק הסודר עדיין בידו של הקונה. מה יהיה אז הדין? אז אומרת הגמרא, אם הקונה מחזיק בצעיף שלושה על שלושה טפחים, כן, שלושה טפחים בדיני כלים, בהגדרות של המושג כלי, לגבי קבלת תרומה למשל, זה נחשב כלי. בד, באורך שלושה, על רוחב שלושה, נחשב כלי. שלוש על שלוש, נחשב כלי. אז אומרת הגמרא, ברגע שהמקנה מחזיק בצעיף שלוש על שלוש, שלוש על שלוש אצבעות, זה מאוד קטן, שלוש על שלוש אצבעות, חל הקניין. הרי הסודר, הצעיף לא יצא מידו של הקונה, הוא מחזיק אותו. אומרת, אבל זה לא משנה. מדוע? יש פה הלכה מחודשת שנתחדשה שם בסוגיה, שנקראת כמן דה פסיק דן. כמן דה פסיק. זאת אומרת, מה שאתה מחזיק ביד שלך, כאילו נחתך. גם הוא מחזיק הרי את חלק הצעיף. אבל זה לא משנה לי, זה לא גורע. זאת אומרת, צריך להיות ביד שלך כלי, ואי הרי גם הוא מחזיק את אותו כלי, אנחנו מדברים על סעיף, על סודר, ששניהם מחזיקים אותו, זה לא משנה. אם אתה מחזיק ביד שלך שיעור בגד שיכול להיקרא כלי, מבחינתנו זה כאילו נחתך מהכלי שהקונה מחזיק ביד. מה שאתה מחזיק ביד כאילו נחתך מהכלי שהקונה מחזיק בידו. וכיוון שזה כאילו נחתך, אז אתה קיבלת כלי מהקונה, המקנה קיבל כלי מהקונה, וברגע שהוא קיבל כלי מהקונה, חל הקניין, כמו שאמרנו, זה קניין סודה. אז זה נתחדש בסוגיה במציאת על זית. שואל הקצות, אם כך, קשה לי הסוגיה בשבת. מה, הוא מרכיב את שתי הסוגיות. בסוגיה בשבת, הגמרא דנה לגבי השאלה של אגד כלי שמי אגד, או אגד כלי לא שמי אגד. הגמרא שואלת, לאביי שסובר שאגד כלי לא שמי אגד, לדעה הסוברת, כרגע לא משנה, לדעה הסוברת אגד כלי שמי אגד, שואלת הגמרא, אז לכאורה, לכאורה, איך אפשר לחייב, עדיין במגרר כיס ויוצא, שהברייתא אומרת שבמקרה כזה חל דין קימלי דרבי מיניה, אי אפשר לחייב את הגנב, הרי זה לא בעידנה, זה לא יחד. כך שאלה הגמרא, כמו שאמרנו קודם, שהרי חלק המטבעות שיצאו, כבר אפשר להגדיר אותם כקנויות לגנב בקנייני גניבה, אבל עדיין לא חל חיוב שבת. מדוע? משום שהן הרי נמצאות בתוך התיק. והתיק כולו, חלקו, על כל פנים, נמצא עדיין ברשות היחיד. אם אגד כלי שמי אגד, אז אין עדיין חיוב שבת על הוצאת אותם המטבעות. אבל קניין גניבה כבר יש. מה תרצה הגמרא על הקושייה הזאת? שמדובר לא במטבעות. מדובר בנסקה. מדובר במטיל כסף ארוך, כמו שאמרנו, שהוא נמצא בתוך התיק, וכל עוד לא הוצאת את כל התיק, גם לא הוצאת את כל המטיל כסף. שואל הקצות, אני עדיין לא מבין. עדיין הקושייה בעינה עומדת. מדוע? משום שהרי לפי התירוץ של רב אשי, בגמרא בכתובות, הרי רב אשי תירץ בגמרא בכתובות שמה הציור שעליו מדובר, הגמרא שאלה הרי זה ברשות הרבים, לא מועילה ממשיכה ברשות הרבים, אז תירץ רב אשי לא מדובר בקניין משיכה, מדובר בקניין הגבהה, כגון שצירף ידו למטה משלושה וקיבלה, הוא קיבל את הגנב ביד אחת גורר את הכיס מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל ביד שנייה הוא מקבל את התיק, ביד השנייה הוא מקבל את התיק. אז שואל הקצות, הרי באותה יד שהוא קיבל את התיק, ולמה אני צריך את זה? כדי לומר שהקניין פה הוא לא קניין משיכה, אלא קניין הגבהה. שואל הקצות, אבל ברגע שיצא חלק מהמטיל החוצה, מרשות היחיד, עוד לא יצא כולו, אבל יצא חלקו. חל פה דין של כבר כמאן דפסיק. חל פה הדין של הגמרא והמציע, שמה שנמצא בתוך היד שלך, נחשב כאילו חתוך. אז אותו חלק של המטיל, שהוא כבר בתוך ידו של הגנב, מחוץ לרשות היחיד, חל פה דין כמאן דפסיק, וממילא, הוא, אז חל פה דין גניבה, ועדיין אין בו חיוב שבת. עדיין אין בו חיוב שבת, עד שיוציא את כל הכלי. אז חוזרת קושיית הגמרא למקומה. הקושייה של הגמרא בשבת, מה הרוויחה הגמרא בזה שהיא תרצה? שמדובר בנסקה, אז חל פה דין של כמאן דפסיק דמי, זה קושיית הקצות. למה לא נאמר שחל פה דין כמאן דפסיק דמי? זה קושיית הקצות. אז בא הקצות ואמר, ליישב את הקושייה, לא קשה. למה? רש"י פתר לנו את הבעיה. שהרי רש"י הסביר רש"י בכתובות, כשהוא הסביר את רב אשי, שצירף ידו למטה משלושה, שאל רש"י, הרי הגבהה למטה משלושה לא מועילה. אז מה אמר רש"י? נכון, הגבהה לא מועילה למטה משלושה. צריך הגבהה בגובה של למעלה משלושה טווחים. נו, אז הרב אשי אומר כגון שצירף ידו למטה משלושה. למה רב אשי אמר כגון שצירף ידו למטה משלושה? משום שאם לא צירף ידו למטה משלושה, לכאורה, זאת הכוונה, אז אין חיוב שבת. כי זה, החפץ צריך להיות מונח על הקרקע. אז אין, אני רוצה ליצור פה מצב שבו יהיה גם חיוב שבת, וגם קיין גניבה בעת ובעונה אחת. אבל הרגבה צריכה להיות למעלה משלושה. חיוב שבת יש כשהחפץ מונח בגובה למטה משלושה מהקרקע, זה כבר עכשיו כאילו מונח על הקרקע. אבל הגבהה למטה משלושה לא מועלת. אז, אז, אז למד הקצות פשט מרשי, כיוון שיש פה כבר הנחה של החפץ בגובה של למטה משלושה מהקרקע, זה נחשב כאילו זה מונח על הקרקע. דהיינו, והיד, והיד נחשבת מקום חשוב, יש הלכה מיוחדת מלכות שבת, שההנחה בידו של אדם, אגם שההנחת חפץ, כדי להתחייב בהלכות שבת, אומרת הגמרא במסכת שבת, צריכה להיות על גבי מקום דלת על דלת. מה זה דלת על דלת? דלת טפחים על דלת טפחים, זה מקום חשוב. אם אתה מניח את החפץ, למשל, אדם מוציא חפץ מרשות היחיד. דוגמה, אני אתן דוגמה. אדם מוציא חפץ מרשות היחיד, ומניח אותו על גבי עמוד שאין בו דלת על דלת, אז זה לא נקרא מקום חשוב, זה לא נקרא מקום. צריך להניח את החפץ על גבי מקום. אם הוא לא מונח על גבי מקום חשוב, אז זה לא נקרא את הנחה. אז מה? מחדשת הגמרא בשבת, שידו של אדם, יד של אדם אין בה דלת טפחים על דלת טפחים. כן? אולי אצל גוליית היה 4x4, אבל יד נורמלית של אדם זה טפח על שני טפחים. כן? אז נו, אז איך הוא יהיה חייב? הגמרא אומרת, ידו של אדם חשובה כדלת על דלת. זה הלכה מיוחדת של יד. יד של אדם נחשבת כדלת על דלת, מצד החשיבות שלה. אז אומר רש"י, כיוון שנתחדשה פה הלכה בהלכות שבת, שההנחה בידו של אדם חשובה כהנחה על מקום חשוב של דלת על דלת, זה גורם לכך שאף על פי שאתה הנחת למטה משלושה, והגבהה הרי צריכה להיות למעלה משלושה, נחשב כאילו הנחת בגובה של למעלה משלושה. זה חידוש של רש"י. כל פנים זה כתוב ברש"י. אומר הקצות, אם ככה, אחרי שרש"י הסביר לנו את רב אשי בצורה הזאת, ויש לי תירוץ על הקושייה ששאלתי. נחזור, מה שאל הקצות? הקצות שאל, לכאורה לפי הגמרא והמציע, לפי הגמרא והמציע, חוזרת הקושייה של הגמרא בשבת למקומה. הגמרא שאלה, הגמרא בשבת תרצה שמדובר במטיל כסף, נכון? מדובר במטיל כסף שהוא מונח לאורך התיק, ו... בשונה ממטבע, במטבעות אתה יכול להגיד חלקן יצאו, אז אתה מסתבך עם הסוגיה של אגד כלי. המטבעות יצאו, אבל הן אגודות בתוך הכלי, ואגד כלי שמי אגד, למאן דאמר, למי שסובר כך. אז תרצה הגמרא שמדובר במטיל כסף ארוך, שכל עוד לא הוצאת את כל התיק, אתה גם לא הוצאת את כל המטיל. וממילא, קניין הגניבה וקניין השבת, וחיוב שבת באים כאחד. נכון? אז שאל הקצות הרי זה כמאן דפסיק, ברגע שהוצאת חלק, וזה מונח הרי לפי רב אשי ביד של אותו אדם, אז זה כמאן דפסיק, אז חוזרת הקושייה. אז קנית את אותו חלק שכבר מונח ביד שלך, אבל עדיין לא התחייבת בחיוב שבת עד שתוציא את כל המתים. זה הקושייה של הקצות. אומר הקצות לא. מה פירוש קניתי, אומר הקצות? הרי לפי רב אשי לא קנית, הרי אין הגבהה. איך קנית? אתה הגבעת? הרי זה למטה משלושה. נכון? אלא מה התירוץ? מדוע כן קנית? כיוון שלגבי שבת התחייבת, אף על פי שזה למטה משלושה, אז זה נחשב גם לגבי הקניין. אז יוצא שכל הקניין כאן, כל הקניין גניבה, תלוי בדיני שבת.
אז לפי זה למה, מה הבעיה בתיק מלא מטבעות?
בבקשה?
בתיק מלא מטבעות גם לא... הוא עוד לא עבר על
איסור
שבת, אז הוא גם לא
יקנה. בתיק מלא מטבעות הגמרא טענה, אתה צודק מה שאתה אומר, אבל כל הקושייה של הגמרא הייתה מצד הדין של אגד כלי. אז באה הגמרא ועקפה את הדין של אגד כלי, על ידי זה שהיא אמרה שמדובר על מטיל כסף. אומר רש"י, אבל עדיין הבעיה במקומה, שאל הקצות, עדיין הבעיה במקומה עומדת. אתה מבין, אתה צודק מה שאתה אומר עכשיו. גם לגבי מטבעות תצטרך להשתמש באותו עיקרון. אתה בהחלט צודק. אחרי מה שהקצות מדייק ברש"י, נצטרך גם לגבי מטבעות להשתמש באותו עיקרון. אבל שם הגמרא אבל דנה מצד בעיה אחרת, של אגד כלי. אבל בנסקה אין את הבעיה של אגד כלי. זה רואים בגמרא. אז אומר הקצות, אבל עדיין יש בעיה של כמאן דפסיק. אז זה היסוד של הקצות. אנחנו בשיעור שעבר, בסוף השיעור, הערנו כמה הערות על הקצות. הקצות הזה הוא בכלל לא פשוט. המהלך הזה של הקצות הוא בכלל לא פשוט. טענה אחת, שיש מקום לטעון על הקצות, יש פה ערבוב, וזה רב חיים בספר, מי שרוצה שיסתכל בחידושי רבינו חיים הלוי, בפרק ג' מלכות גניבה, הוא מעורר את השאלה הזאת. הוא אומר, יש פה, האמת, הוא לא אומר את זה בלשון שלו, והוא לא מצטט את הקצות, רק הוא אומר את זה כפשט. יש פה בעיה שהקצות מערבב שני מושגים, קניין הגבעה וקניין יד. זאת אומרת, החידוש הזה שמתחדש בסוגיה בבבא מציע, זה חידוש ביד. הקונה נותן למקנה סודר. המקנה מחזיק ביד את הסודר. הוא קנה את החלק שאותו הוא מחזיק בקניין יד. אז אני אומר, בקניין יד נתחדש בגמרא, נתחדשה בגמרא הלכה של כמאן דפסיק. רש"י בסוגיה בכתובות, בדין של רב אשי, לא דן לכאורה על קניין יד. הוא מעורר בעיה מצד קניין הגבעה. הבעיה שלו היא קניין הגבעה, היא לא קניין יד. בקניין הגבעה לא נתחדש הדין של כמאן דפסיק. מי אמר לך? בסוגיה בכתובות, ששם מתחדשת את ההלכה של כמאן, סליחה, בסוגיה במציע, ששם מתחדשת ההלכה של כמאן דפסיק, אומר, אומר רבנו חיים הלוי, שם דנים בקניין יד. שם דנים בקניין יד. ממילא, יש פה מקום לטעון טענה נוספת. יש פה מקום לטעון טענה נוספת. לא רק זה ששם מדובר בקניין יד ולא בקניין הגבעה, יש פה מקום לטעון, וגם כן אמרנו בשיעור שעבר, לגבי מה נאמרה ההלכה של כמאן דפסיק. זאת אומרת, זה רואים בסוגיה באה מציע. ממה הגמרא התחילה שם? אנחנו קראנו את הסוגיה, מי שזוכר. הגמרא אמרה ככה, שניים אוחזים בטלית. זה אומר אני המצאתיה וזה אומר אני המצאתיה. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה ישאלה שאין לו בה פחות מחציה, וזה ישאלה שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו. אומרת הגמרא, אבל מה הדין? באה הגמרא ואומרת, דתפיסי בקרקשתא, הם אוחזים בקצוות של הטלית. מדוע? משום שאם הם אינם אוחזים בקצוות של הטלית, אלא זה מחזיק ביד חלק מהבגד, וזה מחזיק ביד חלק מהבגד, על, זה, על, על החלק מהבגד שכל אחד מחזיק בידו, אנחנו לא דנים. כל הדיון שלנו הוא על הבאמצע, על מה שביניהם. אבל על מה שכל אחד מחזיק, אז יכול להיות שאחד יחזיק רבע בגד בידו, והשני יחזיק חצי בגד בידו, מה יישאר לדון? על רבע. על הרבע שרובן מחזיק, ועל החצי של שמעון מחזיק, על זה לא דנים. זה ביד שלו. אבל מדוע זה נחשב, אבל למה אתה לא דן על זה? משום שזה ביד שלי. זאת אומרת, כאן נכנסת ההלכה של כמאן דפסיק. זה ביד שלי, אני מחזיק את זה ביד. אבל מה הדין אם אתה לא מחזיק ביד? המטיל כסף, הלשון של הגמרא, צירף ידו למטה משלושה וקיבלה. זאת אומרת, הוא גורר את התיק עם המטיל שנמצא בתוך התיק, ועכשיו חלק מהתיק נמצא על היד שלו. האם במקרה כזה אנחנו נגיד שיש כמאן דפסיק? הכמאן דפסיק בגמרא שם יוצא שמדובר שהוא אוחז בתוך היד שלו, זה נמצא ביד שלי, לא על היד. כשזה נמצא, ויכול להיות שזה ההכרח של רש"י, להגיד שמדובר בהגבהה, בכלל לא מדובר, לא מדובר בקניין יד. קניין יד, זה, אנחנו מדברים בקניין יד, ושם גם מתחדש את ההלכה של כמאן דפסיק, שאתה אוחז ביד שלך, בתוך היד, כן? אתה אוחז, זה בתוך היד שלך, כשהיד אוחזת את הדבר, אבל אם זה על היד שלך, ואתה לא אוחז, זה קניין יד? לא חייב להיות. בהחלט לא חייב להיות. עכשיו אני חשבתי היום על עוד טענה שיש מקום לטעון כנגד הקצות. הרי הטענה של הקצות היא שיש פה הלכה של כמאן דפסיק. יש פה הלכה של כמאן דפסיק. היה מגרר ויוצא, הוא משך את התיק, וכמו שהגמרא אומרת, בתוך התיק נמצא מטיל כסף, אז נאמרה פה הלכה של כמאן דפסיק ביחס למטיל הכסף, לא ביחס לתיק, ביחס למטיל הכסף. יש מקום לטעון בכלל מי אמר שנאמרה פה הלכה של כמאן דפסיק. מדוע לא? אני אסביר. יש מקום לטעון הרי איפה משתמשת הגמרא בהלכה של כמאן דפסיק? בבגד, בסודר. סודר שאתה מחזיק חלק מהסודר ביד, אז אני אומר שישנה פה הלכה של כמאן דפסיק, מדוע? משום שגימל על גימל אצבעות, שלוש על שלוש אצבעות, נחשבות כלי, נחשבות כבר כלי. כיוון שהן נחשבות כלי, אז צריך לדעת, בקניין סודר, כתוב בנביא, שלף איש נעלו ונתן לרעהו. אז הגמרא אומרת, קניין סודר יכול להתבצע רק באמצעות כלי. אם זה לא כלי, לא חל קניין סודר. אין קניין סודר, קניין סודר. אז עכשיו השאלה היא כזאת. כאן יש מקום להידיין, מקום לדיון. האם ההלכה של קמאן דפסיק היא הלכה כללית? שכל מה שאתה מחזיק, או כל מה שביד שלך, לפי התפיסה של הקצות, יש פה הלכה של קמאן דפסיק? או רק דבר כזה שאם אנחנו כביכול נחתוך אותו, הוא יחשב כלי, בזה נאמרה הלכה של קמאן דפסיק. ממילא אני אחשוב, שיכול לבוא לשאול, אם מדובר על חתיכת כסף. חתיכת כסף זה לא כלי. חתיכת כסף זה לא כלי. מטיל כסף זה לא כלי. ההפך, מטיל כסף זה חומר גלם, זה לא כלי. ודאי שאם מטיל כסף אין הלכה של קניין סודר. וודאי וודאי שחצי מטיל כסף או רבע מטיל כסף, גם כן אין בו הלכה של קניין סודר. אז מי אמר שנאמרה פה הלכה של קמאן דפסיק? מה, זה הלכה שכל דבר שנמצא ביד שלך כאילו הוא חתוך? זה הלכה מיוחדת שנאמרת במקום שאתה רוצה לקנות, כן? אתה רוצה לקנות, אז אני יכול לבוא ולומר שאם חלק, אתה מחזיק חלק מדבר, שאם אנחנו נחתוך אותו, באמת יהיה לו שם של כלי, אז נאמרה הלכה של קמאן דפסיק. אבל מי אמר, עדיין אנחנו יכולים לטעון כלפי הקצות, מי אמר שנאמרה הלכה של קמאן דפסיק בהלכות גניבה? זאת אומרת, הרי שני דברים אנחנו שואלים עכשיו. ראשית אנחנו שואלים על מטיל כסף בכלל לא שייך קניין סודר, וכל החידוש של הגמרא שנאמר, שאנחנו אומרים את ההלכה של קמאן דפסיק, נאמר ביחס לקניין סודר, או ביחס לשניים אוחזים בטלית, כמו שהגמרא אומרת. אבל מי גילה לו שזה יאמר בכל מקרה שיש דבר ביד שלך, אנחנו אומרים קמאן דפסיק. זה בכלל לא ברור שההלכה של קמאן דפסיק נאמרת באופן אוטומטי. יש לי דבר ביד, זה נחשב כאילו הוא חתוך. הדבר הזה עצמו לא ברור. כל מקום, אז זה המהלך של הקצות, זה התירות של הקצות. עכשיו, הקצות אומר שלפי ההסברה הזאת הוא מרוויח ליישב קושיות נוספות. זאת אומרת, עוד פעם, החידוש הגדול של הקצות, תראו מה שיוצא מדברי הקצות. קודם כל, הקצות חידש, וזה דיוק ברש"י. הוא דייק ברש"י שרש"י אומר, מתוך שזה נחשב מקום חשוב לגבי שבת, אז זה ייחשב גם כן כאילו הגביע למעלה משלושה. זה כתוב ברש"י. אומר הקצות, מה אנחנו מרוויחים לפי המהלך הזה? הרי כמו שאמרתי קודם, בגמרא בכתובות, הסוגיה בכתובות, ממה היא התחילה? היא שאלה, מגרר ויוצא מרשות היחיד לרשות הרבים, הרי משיכה לא מועילה ברשות הרבים. משיכה לא מועילה ברשות הרבים. אז אמרה הגמרא, אמרנו שני תירוצים, תירוץ של רבשי ותירוץ של רבינה. רבשי תירץ שבכלל לא מדובר בקניין משיכה, מדובר בקניין הגבהה, צירף ידו למטה משלושה. רבינה לא תירץ כך, רבינה תירץ שמדובר במשיכה. מה אתה שואל? הרי משיכה לא מועילה ברשות הרבים. אמר רבינה, משיכה לא מועילה ברשות הרבים, אבל משיכת גניבה כן מועילה ברשות הרבים, בניגוד למה שהמקשן חשב. אז יוצא כך, שכל מה שנתח... אז עכשיו, מה הקצות שאל? הקצות שאל קושייה לפי הסוגיה בשבת, שאומרת שמדובר בנסקה, לפי הסוגיה בשבת, אומרת שמדובר בנסקה, הרי לכאורה קמאן דפסיק. אז אמר הקצות, יש לי תירוץ. אני מתרץ, אליבא דרבשי. אליבא דרבשי, צירף ידו למטה משלושה, אז לפי רבשי, אין פה בכלל קניין גניבה. מדוע? משום שזה הגבהה למטה משלושה. הגבהה למטה משלושה לא מועילה. אבל מתוך שזה מועיל, אז יוצא כשאמר הקצות, כל הקניין גניבה תלוי בשבת. אם לא יהיה חיוב שבת, גם לא יהיה קניין גניבה. כך אמר הקצות ליישב. נו, ההסבר הזה מצוין. אליבא דרבשי. אבל מה תגיד אליבא דרבינה? הרי אליבא דרבינה בכלל לא מדובר בקניין הגבהה, מדובר בקניין משיכה. לא מדובר בקניין הגבהה, מדובר בקניין משיכה. ואם קניין משיכה, אז חוזר את הקושייה שלך. אז באמת הקצות מרגיש בזה. זאת אומרת, לכאורה התירוץ של הקצות טוב רק אליבא דרבשי. אבל אליבא דרבינה, אליבא דרבינה, עדיין הקושייה שלו במקומה עומדת. עדיין הקושייה במקומה עומדת. מה תרצנו בנסקה? אז תראו מה, נקרא את זה בפנים. זה הקצות עצמו מהיר. הוא אומר הקצות ככה. אני קודם אקרא את התירוץ שאמרנו, נראה את זה בפנים. ונראה, דלפי מה שפירש רשי, וכי דרבה, היינו, כי איכד אל עניין שבת חשיב מקום, חשיב נמי לעניין קניין, והיינו, משום דלשיטת רשי, אין הגבעה אפילו בידו פחות משלושה. וזה שצירף ידו למטה משלושה, לא אוהב קניין, כי זה קניין הגבעה למטה משלושה, לא מועיל. אלא מי גודל חשיב לעניין שבת, מתוך שיש פה חיוב שבת, אז אפשר להגיד שזה נחשב מקום ונחשב הגבעה למעלה משלושה. וכן כתב המגיני שלמה שם בשיטת רשי, שהגבעה אינה קונה בפחות משלושה. רק, האמת היא שרשי קשה מאוד. רשי קשה מאוד. זה קושיה ששואלים האחרונים, שואלים הראשונים כבר. תוספות שואל. תוספות שואל על רשי. תוספות שם בכתובות שואל על רשי. איך אתה אומר שהגבעה לא מועילה למטה משלושה? הרי כתוב ונתן בידה. בגט, מה יהיה הדין בגט? אדם ייתן גט לאישה כשהיד שלה מונחת על הרצפה. מונחת על הרצפה. היא יושבת על הרצפה והוא נותן לה את הגט ביד, אבל היא לא תהיה מגורשת? פסוק מפורש בתורה ונתן בידה. מה הכוונה של תוספות לכאורה? זה לכאורה הכוונה. יש פה קניין יד. יש פה קניין יד. אז מה, אז הוא אומר, דהגבעה אינה קונה בפחות משלושה, אלא בגט. מדוע? צריך לומר לפי רשי, שבגט זה גם כן מדין הגבעה. גם שאתה נותן בידה זה מדין הגבעה, אלא בגט לא צריך הגבעה של למעלה משלושה. מדוע? משום שזה בעל כוח, זה דוחק. ומשום אחי, לכן, אומר רשי, הגמרא אמרה שם, כגון שצרף ידו למטה משלושה, וחידר רבה. מה פירוש כי דרבה? כי רבה שסובר שידו של אדם חשובה כדלת על דלת. דהרבה כיוצא בזה מצינו, מי גודל חשיב לאה, חשיב נמי לאה, עיין שם. אומר הקצות וניחה, דתו לא קדי, על פי היסוד שאמרנו, מתורץ את הקושייה שלי, דתו לא קדי מאיסור גניבה לאיסור שבת, דכל דלא עתי איסור שבת עדיין, לקה איסור גניבה. כיוון שידו לא קונה בפחות משלושה, אלא מי גודל חשיב למקום לשבת, חשיב לנמי, קניין לגבי גניבה. וניחה בזה ליישב קושיית תוספות שם, הכוונה קושיית תוספות בכתובות, שיקשו לפירוש רשי, הם שואלים כמה קושיות על רשי. אחת הקושיות שהם שואלים, למה רשי נדחק להגיד שמה שכתוב ברב אשי צירף, הרב אשי אומר צירף ידו למטה משלושה. אז שואלים תוספות, לפי רשי, למה עמי לא מוקי רבשי, למה לא העמיד רבשי שצירף ידו למעלה משלושה, ובאיסקופה גבוהה שלושה, דליקה הגבעה ברשות היחיד. ותוספות שואלים שם שאלה, בסדר, אתה מסביר את רבשי, שהכוונה היא, רבשי דייק לומר צירף ידו למטה משלושה, כדי שהחפץ יהיה מונח ברשות הרבים, ובאותה עת תהיה פה גם הגבעה. אלא הגבעה למטה משלושה לא שייכת, אמר רשי, על פי רבה, ידו של אדם חשובה כדלת על דלת. שואלים תוספות, למה להיכנס לדוחה כזה? תגיד שבאמת ההגבעה הייתה למעלה משלושה, כן? אלא מדובר שבדיני רשות הרבים בשבת, מה הדין? יש לפני הבית מדרגה. זאת, יש בית, החפץ מונח בבית. הגנב עוקר אותו מהבית, מוציא אותו החוצה, אבל לפני הבית יש מדרגות. זה נקרא איסקופה. יש מדרגות, יש בליטה לפני הבית, וכשיוצאים לרשות הרבים, כדי לצאת, יורדים במדרגות. אבל המדרגות האלה, לכאורה, הן גם כן נחשבות כרשות הרבים. אז תגיד שבאמת המדובר הוא שהוא צירף ידו בגובה של למעלה משלושה ברשות הרבים, אבל ביחס למדרגה, זה בתוך שלושה למדרגה. אז המדרגה מצד אחד יכולה לחשב כרשות הרבים, אבל מצד שני בדיני הקניינים, כלפי הגובה של הקרקע, זה למעלה משלושה טווחים. כך שואלים תוספות, כן? אומר הקצות, לפי מה שכתבתי, יש לי תירוץ. משום ש... מדוע? משום ש... הרי אמרנו, אם תגיד שמדובר בציור כזה שזה היה למעלה משלושה, אז, אז, אז תשאל השאלה ששאלתי, כמאן דפסיק. הרב אשי בכוונה צייר שכל החיוב של הגניבה תלוי בחיוב שבת. משום שאם לא כן, תתעורר השאלה שלי של כמאן דפסיק. ולפי מה שכתבתי, ניחא. כי אם נאמר שמדובר בידו גבוהה שלושה, אם כן לא משכחת, איסור גניבה ושבת כאחד, שבידו לעולם גניבה קדים, אפילו בנסקה, הווה לקמאן דפסק. אבל למטה משלושה לא הווה קניין, אלא משום חשיבות שבת. דלק הגניבה ולא איסור שבת, הוא כמו שכתבתי. ואם כן, אז אומר הקצות עכשיו, אנחנו חוזרים למה שאמרנו קודם, אומר הקצות, לפי המהלך שלי יוצא, שכל הדיון בסוגיה בשבת הוא טוב רק לפי רב אשי. לפי רבינה, תחזור הקושייה, כמאן דפסיק, תחזור, זה מה שהוא אומר. ואם כן, עד הפריך ואיסל כדאי תחד אגד, כלי שמי אגד, קדים לאיסור גניבה, אינה קושייה, אלא לרבינה, דמפרש לה משום משיכה, ולדיד אשפיר משני בנסקה, דלא קני במשיכה, עד שימשכנו כולו מרשות הרבי. אבל לפירוקה דרב אשי, דאמר משום יד, ולמטה משלושה, אם כן לא תיק שכלל מהגד כלי, או כמו שנתבהר, אני אסביר. הוא אומר הפוך מה שאני אמרתי, אבל אני אסביר מה הוא מתכוון. הוא אומר דבר כזה, מוכרחים לומר לפי המהלך שלנו עכשיו, שכל הסוגיה בשבת שדנה מצד אגד כלי, היא הולכת רק אליבא דרבינה. מדוע? משום שאליבא דרב אשי, הרי רב אשי אמר שיש פה יד, יש פה הגבהה. אם יש פה יד, אז תמיד, כמו ששאלתי, אומר הקצות, תמיד הגניבה תקדם, תמיד הגניבה, מדין כמאן דפסיק, תקדם להוצאה. וזה בין... זאת אומרת, אנחנו לא תלויים בכלל, זה לא יעזור. אנחנו לא תלויים במחלוקת של אגד כלי. בכל מקרה, תמיד כשאתה, החפץ או חלק עתיק, שבו נמצא הדבר שאותו אתה גנבת, נמצא ביד שלך, אלי בדי הקצות, חל פה ההלכה של כמאן דפסיק. וממילא, תמיד אתה תהיה חייב בגניבה לפני שיחול איסור השבת. אז מוכרחים לומר שכל הסוגיה הולכת אלי בדי רבינה. ואלי בדי רבינה שתירץ את הברייתא שמדובר במשיכה. בכלל לא מדובר בהגבהה, וממילא אי אפשר להגיד את ההלכה של כמאן דפסיק, כי אין לנו שם עניין, לא עם הגבהה ולא עם יד, נכון? ואז מתעוררת הקושייה של הסוג, אז יוצא ככה, כל הסוגיה במסכת שבת, אומר הקצות עכשיו, מתברר לנו, היא מוכרחה ללכת רק אליבא דרבינה ולא אליבא דרבאשי. כי אליבא דרבאשי, תמיד תהיה בעיה של כמאן דפסיק, ותמיד אנחנו נתרץ, שהגניבה תלויה באיסור שבת. אליבא דרב אשי תמיד, לפי המהלך של הקצות, תתעורר הקושייה של כמאן דפסיק, ונזדקק לתירוץ של רב אשי, שצירף ידו למטה משלושה, וכיוון ש... אז אין פה בכלל הגבהה, כדי להגיד שיש פה הגבהה ויש פה קניין, אתה מוכרח להגיד שזה מקום חשוב לגבי שבת, ומתוך שזה חשוב לגבי שבת, אז זה גם קונה. אבל אחרת אנחנו בעיה. זה, אז יוצא שכל הסוגיה במסכת שבת, לפי המהלך הזה של הקצות, כל הדיון בסוגיה בשבת, הוא רק אליבא דרבינה, לא אליבא דרב אשי. אז מה הוא הרוויח לפי זה? אומר הקצות, אני רק אקרא את זה בפנים. ואם כן, הדה פריך ואיסל כדאי תחד אגד כלי שמי אגד קדים לאיסור נבא, אינה קושייה אלא לרבינה. דמפרש לה משום משיכה, ולדידי שפיר משני בנסקה, דלא קני במשיכה, עד שימשכנו כולו מרשות הבעלים. אבל לפירוקה דרב אשי, לתירוץ של רב אשי, דאמר משום יד ולמטה משלושה, אז בכלל לא קשה מאגד כלי, וכמו שכתבתי. מדוע לא קשה? משום שבכל מקרה אין קניין בלי שיחול איסור שבת. מדוע? משום שתמיד אנחנו נגיד, כמאן דפסיק. תמיד נגיד כמאן דפסיק, אז אתה צריך להגיד שאין פה קניין הגבהה, אלא אם כן יהיה פה חיוב שבת. רק אם יהיה חיוב שבת, יהיה קניין הגבעה. קניין ההגבעה תלוי בדין השבת, בחיוב של השבת. זה המהלך של הקצות. אומר הקצות, ובזה אפשר ליישב דברי הטור. זאת אומרת, יש קושייה גדולה על הטור, דקשי על ההנבאו, שהטור הביא בפשט הברייתא של מגרר ויוצא את התירוץ של רב אשי. כן? וזה אפשר ליישב דברי הטור, דקשי על ההנבאו שכתב שצירף ידו למטה משלושה, ולא כתב התנאים שנאמרו בה למאן דאמר, אגד כלי שמי אגד הקיים עליה כבתי, וכבואר ברמב"ם פרק י"ב מלכות שבת. הרי מה אמרנו? יש שתי סוגיות, אמרנו, שדנות על הברייתא של היה מגרר ויוצא. הסוגיה בכתובות דנה מצד שאין משיכה ברשות הרבים. אז איך זה מועיל? איך אפשר לחייב אותו בדיני גניבה? והסוגיה בשבת דנה, למאן דאמר אגד כלי שמי אגד, איך אנחנו נסביר והיה מגרר ויוצא? אז הרי תמיד קניין הגניבה קודם. זה הסוגיה בשבת. הסוגיה בשבת תרצה שמדובר, אי אפשר לדבר על מטבעות. היה מגרר ויוצא. ברור שלא מדובר על כלי שיש בו מטבעות, חייבים ממש שמדובר על כלי שיש בו מטיל כסף, שכמו שאמרנו, שאתה לא הוצאת את המטיל כסף עד שלא תוציא כל התיק, נכון? את כל הכיס, ועוד כמה וכמה הוקינטות שנדרשות שם בסוגיה, כדי לבוא ולומר שלא יהיה מצב שבו איסור הגניבה קודם לאיסור שבת. אז שואל הקצות, זה לא הקצות שואל, שואלים הראשונים ממנו. לכאורה, הטור פסק מצד אחד, שאגד כלי שמאגד, אבל כשהוא מביא את הברייתא של מגרר ויוצא, הוא לא מביא את כל התנאים שהגמרא הביאה. הוא לא הביא את כל התנאים. אז איך זה מסתדר? אתה פוסק כאגד כלי שמאגד, היית צריך להביא את כל ההוקינטות של הגמרא, כדי שלא יהיה מצב שבו איסור הגניבה יקדם לאיסור שבת. הרי זאת קושיית הגמרא. הוא אומר, הקצות לא קשה, לפי מה שאמרנו. הרי כל הסוגיה בשבת לפי החשבון של הקצות שייכת רק אליבא דרבינא. אליבא דרבאשי היא לא שייכת. והטור פסק להלכה כרבאשי. דהיינו, כשמגרר ויוצא חייו, הטור מדייק לומר, כגון שצירף ידו למטה משלושה. צירף ידו למטה משלושה וקיבלה. אז אומר הקצות, לפי מה שאני הסברתי מצוין. הוא לא צריך להביא את כל ההוקינטות, משום שכל ההוקינטות נדרשות שם בסוגיה בשבת, כי כל הקושייה היא רק לרבינה. אבל לרבאשי אין קושייה בכלל. מדוע לרבאשי אין קושייה? משום שלרבאשי, כדי לחייב אותו על הגניבה, להגיד שיש פה קניין גניבה, אתה יכול רק אם תקבל שיש פה חיוב שבת. אם אין פה חיוב שבת, אז אין הגבעה. נכון? הרי פה לא הייתה הגבעה. צירף ידו למטה משלושה, זה לא הגבעה. אלא מה תרץ רשי? כיוון שזה מקום חשוב לגבי שבת, אז זה יכול לחשב כהגבעה, נכון? אז זה המהלך, בזה הקצות הרוויח את דברי הטור. ולפי מה שכתבתי, אם כן לרבשי, לא צריכים לאותם תירוצים שבשס בפרק המצניע. אבל נקודה אחרונה של הקצות, שכל ההסברים שהוא אמר הם מצוינים, אבל הרמב״ם יהיה קשה. מדוע לרמב״ם יהיה קשה? הרמב״ם להלכה פסק שאגד כלי שמי אגד. הנה, זה מה שהוא מביא בסוף. ודברי הרמב״ם, פרק ב' מהלכות גניבה סתומים, שכתב אי דינה דמגרר ויוצא פטור, ולא הביא לא פירוקא דרב אשי ולא דרבינה, וגם השמיט את כל ההוקינטות של סליחה, הרמב״ם התעלם משתי הסוגיות. גם הסוגיה בכתובות, וגם הסוגיה בפרק המצניע. כמו שאמרנו, הסוגיה בכתובות דנה, שהרי אין משיכה מועילה ברשות הרבים. והסוגיה בפרק המצניע דנה, שהרי למאן דאמר אגד כלי שמי אגד, יש לנו קושייה, קדם איסור גניבה לאיסור שבת. ובשני המקומות הגמרא מתרצת, הרמב"ם מתעלם. אז מאירים האחרונים, שהקצות לא דייק, לכאורה, אני אביא לכם את הרמב"ם, מה?
עוד גניבה.
אבל אין פה הלכות גניבה, זה הבעיה. נזיק. אולי בחדר השני. זה הערת האחרונים על הרמב״ם, שבכאורה, בכאורה ברמב״ם רואים שהוא כן נוקט עמדה. נוקט עמדה, נוקט כאחד התירוצים. תודה. הנה, תשמעו. זה פרק ג' נדמה לי מחוץ בני דברה. הנה, כותב הרמב״ם כך. כבר ביארנו בהלכות נערה, שכל העושה עבירה שיש בה אבון מיתת בית דין ותשלומים, אינו משלם. אף על פי שהיה שוגג. זה קים לבית רבים. ואחרי זה הרמב״ם מביא דוגמאות. מביא דוגמאות. אחת הדוגמאות שהוא מביא זה הדוגמה שלנו. אבל אם גנב, הנה, כיצד? זרק חץ בשבת, מתחילת ארבע לסוף ארבע. המעביר דלת עמוד לרשות הרבים, או הזורק דלת עמוד לרשות הרבים, הדין הוא שהוא חייב כמו מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אז כתוב בגמרא, והרמב"ם מביא את זה להלכה, זרק חץ בשבת מתחילת 400 לסוף 400. תוך כדי הזריקה של החץ, החץ קרה בגד. קרה בגד חברו. אז יש פה חיוב שבת, ויש פה חיוב מזיק, חיוב תשלומי. וקרה בגד חברו בהליכתו, או שהדליק גדיש חברו בשבת, או שגנב כיס בשבת, והיה מגררו עד שהוציאו מרשות הבעלים, שהיא רשות היחיד, לרשות הרבים, ואיבדו שם, הרי זה פטור מן התשלומים, שאיסור שבת ואיסור גניבה והזק באים כאחד. אבל אם גנב כיס בשבת והגביאו שם ברשות היחיד, אחר כך הוציאו לרשות הרבים והשליחו לנהר, חייב לשלם תשלומי כפל. שהרי נתחייב באיסור גניבה, קודם שהתחייב באיסור סקילה. אז הקטות שאל שלכאורה הרמב״ם העתיק את הברייתא, ולא הביא את כל האוקיטות של הגמרא, לא בשבת, בסוגיה בשבת, ולא בסוגיה בכתובות. אז מאירים עליו האחרונים שלכאורה מדויק ההפך. העובדה שהוא הביא את הברייתא מוכיחה שהוא קיבל את התירוץ של רבינה. העובדה שהוא הביא את הברייתא מוכיחה שהוא קיבל את התירוץ של רבינה. הרי מה הגמרא שאלה? הגמרא שאלה, הרי אין משיכה מועילה ברשות הרבים. מה תרץ רבינה? לא נכון, משיכה כן מועילה ברשות הרבים. הסבירו הראשונים, התוספות לא מקום. הרי באמת משיכה לא מועילה ברשות הרבים? על זה אין מחלוקת. כלומר, משיכת גניבה מועילה ברשות הרבים. זה מה שכתוב ברמב״ם. הרמב״ם אומר... בבקשה? את הקושייה של נגד כלי. לא, לא. מה? לא, 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 לא. תראה איך שהקצות שואל. לא, לא, לא. הקצות שואל לא הביא לא פירוקה דרבשי ולא דרבינה. וגם משמית קולן יוקינטות של הגמרא בשבת. אז זה לא נכון. הוא הביא את רבינה. זה נכון שתהיה קשה עליו הקושייה נגד כלי. הקושיות של הגמרא בשבת. אבל הקושייה של הגמרא בכתובות, שכביכול מהגמרא בכתובות יוצא שלא מועילה משיכה ברשות הרבים, ורבינה הרי תראית שכן מועילה משיכה, אז את זה הרמב״ם מביא. הרמב״ם מביא את רבינה, כן? נכון שהוא הביא את הברייתא כצורתה, אבל המשמעות היא שהוא קיבל את רבינה. זה עדיין יהיה קשה על הרמב״ם איך לתרץ את הקושייה של אגד כלי, איך הוא מיישב את הסוגיה של אגד כלי.
הוא אומר בשבת, הוא אומר את זה.
בבקשה?
הוא אומר את זה מלכות שבת, זה מספיק אולי.
מה הוא אומר?
שבת הוא כן
מפרט יותר. בכל שבת הוא הביא את האוקימתות של הגמרא. את האוקימתות של הגמרא. כן, אבל מכל מקום, ברור שהרמב"ם נקט כתירות של רבינה, שרשות הרבים מתפרש כפשוטו. זאת אומרת, אף על פי שמשיכת קניין לא מועילה ברשות הרבים, אבל משיכת קניין גניבה כן מועילה ברשות הרבים. עד כאן.